כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם שירי לברי וענת שרון בלייז.
צהריים טובים לכם מאזינים ומאזינות כאן בכאן תרבות, ברדיו ובאפליקציית כאן אודי. צהריים טובים ענת.
צהריים טובים שירי, מאזינות, מאזינים לכולם.
ליטל אמירן על ההפקה, שרון לרנר על הביצוע הטכני, ואנחנו ענת היום יוצאות לדרך עם חגיגות 70 שנה למדינת ישראל, כמובן דרך הספרים כי זה המנדט שלנו, ואנחנו שמחות ו... מתרגשות אפילו להודיע על פרויקט ייחודי שאנחנו עובדות עליו איזה כמה חודשים. 70 שנה, 70 ספרים, אנחנו מביטות, לא רק אנחנו, אלא צוות שלם שגיבשנו יחד איתנו, אנשי אקדמיה, אנשי בית אריאל השותפינו, וכמובן אנשי כאן תרבות, נשות כאן תרבות. ואנחנו גיבשנו, ככה היבטנו לאחור ל-1948 ועד היום, והסתכלנו על הדבר הפלאי הזה שנוצר פה, הספרות העברית בישראל, ובחרנו רשימה, זה דבר קשה, אנחנו אולי נדבר על זה בהמשך, רשימה של 70 פלוס ספרים, לכבוד 70 שנה למדינה, שאנחנו מגדירות אותן כחשובים, כמשפיעים, כבולטים, גם על המושג טוב, טוב יותר או טוב פחות אפשר עוד
כן,
להתווכח.
כן, תכף אנחנו נרחיב על כך.
כן,
ואנחנו, חשוב לומר, אנחנו לא נמסור היום את כל הרשימת מקולת של ה-70 פלוס ספרים.
אתם מוזמנים גם להתעדכן בהמשך, יהיה לנו אתר אינטרנט, ובעמוד האינטרנט של כאן, הראשי, תהיה הפנייה לאתר הזה, שם נוכל להעלות את כל האינפורמציה הזאת.
נשיק את הפרויקט סביב יום העצמאות, אבל אנחנו עושות לו כבר השקה בשבוע הבא בסדרת אירועים בבית אריאלה, שתתחיל ביום שני, ב-19 במרץ, עד יום שישי, 23 במרץ, כל ערב, למעט יום שישי שזה בצהריים, כל ערב אנחנו נקדיש לעשור אחר, ויהיו איתנו סופרים, סופרות, אומנים, אנשי רוח וחוקרי ספרות, והם ישוחחו איתנו על הספרים הבולטים של אותו עשור. והיום אנחנו ננסה להקיף את ה-70 פלוס ספרים בשיחות עם קציה אלון, הדוקטור קציה אלון, שכבר איתנו באולפן חוקרת הספרות, והייתה שותפה לבחירה. ובהמשך יהיו איתנו דוקטור ארי גלסנר, חוקר הספרות ומבקר הספרים של ידיעות אחרונות, שגם היה שותף לבחירה שלנו, והסופרים ניר ברעם ולאה עיני, סופרים ככה יותר מהדור הצעיר, שאיתם אנחנו גם נדבר עליהם וגם קצת נסתכל אחורה. ובכלל התוכנית הזאת מבקשת, אני חושבת שירי, זה מה שאנחנו עושות כל שבוע, לגעת בחומר, בפלסטלינה הזאת ששמה עברית, שממנה עשויה הספרות הישראלית, וגם להציץ לשולחנות הכתיבה של הסופרות והסופרים. ההצצה שלנו היא במובן של לפענח את מלאכת היד שלהם, לא במובן הרכילותי, למרות שגם זה מעניין לפעמים, אבל באמת מלאכת היד מעניינת אותנו. רונית מטלון אמרה פעם, כשהיא ציטטה את וירג'יניה וולף, המטאפורה היא ראשית ההחלמה. אדם כותב כמו, וכבר הוא פותח שער למה שיכול היה להיות, שזאת הספרות להבדיל מהיסטוריה, גם אריסטו אמר את זה, מה שיכול היה להיות. זאת גם התנועה של הזהות שמאפשרת הספרות. עמוס עוז, למשל, כתב כאילו שהוא חנה גונן. אז קציה כבר איתנו באולפן, עוד מעט אנחנו פונים אלייך. חשוב לומר...
שכן, זה שהטקסטים, חלק מהספרים האלה, הם כבר חתרניים באותה עת שהם נכתבו, וזה דבר מאוד מעניין לגלות, כי גם ספר כמו הוא הלך בשדות שפותח את הרשימה שלנו, יצא אפילו לפני 1950, ב-48 או 9, גם הוא כבר מעלה סימני שאלה ומתאר איזשהו סדק, הרי משה שמיר כתב לו שני סיומים, אחד לספר ואחד להצגה, באחד אורי מת בפעולה, באחר הוא כנראה מתאבד. בכל זאת יש איזה סיפור של הקרבה ואיזה סדק שנבער, כמובן חירבת חיזה של סמך יזר, גם הוא כולו ספקות וכולו ביקורת עצמית.
תוך כדי המלחמה, אנחנו במלחמת העצמאות, מלחמת השחרור, וסמך יזר כבר מפרסם.
בעודם בונים את הקולקטיב הלאומי, הם עדיין ערים למה שמתרחש סביבם, והמבט שלהם הוא ביקורתי. יש טקסטים שהיום בעידן המיטו אולי לא היו רואים אור, או חלקים מתוכם לא היו רואים אור, או היו נכתבים אחרת, וגם על זה יש לנו איזשהו דין וחשבון, חשבון נפש על מה הרווחנו ומה היינו מפסידים. יש ברשימה שלנו גם את עגנון, שני ספרים שלו שראו אור אחרי קום המדינה, ביניהם הרומן שירה ומחלת ההצהרת, המכחבת בו ויותר מסמל סיפור האהבה המשולש בו. זיכרון השואה, ענת כמובן מלווה את כל העשורים, וגם הוא מקבל כל מיני צורות ושפות אצל הספרים השונים. לפעמים משחזרים את מה שהראה במחנות, את הסוואה עצמה, דווקא הסופרים מהדור החדש יותר, כמו אמיר גוטפרוינד עם שואה שלנו. לפעמים השואה רק מרומזת בעדינות, בחרישיות, כמו אצל אפלפלד, אבל היא לא עוזבת את הספרות הישראלית ולו לרגע.
כן, אנחנו חוזרים עכשיו, אנחנו ככה עם כל הרימות הספרים בבית, כי אנחנו עובדות על הפרויקט מתכוננות ומתכוננות לאירועים בשבוע הבא, זה פשוט מפליא אותי כל ספר מחדש, גם אם האדם לא היה קשור עם משפחתו לשואה, כמה השואה נכנסת לתוך הספרים הללו. בשנות ה-90 אנחנו מדלגים פה הרבה, אנחנו מתוודעים לשפה הרזה ולכתיבה הפוסט-מודרנית, אז מצד אחד זה אפשר לסופרים מסוימים, למשל קסטלבלום, אתגר קרת, להמציא צורות כתיבה חדשות, להכניס גם בשלב מסוים כל מיני לשונות לתוך העברית, את הלשונות שקור ההיתוך ביקש למחוק, וממש יש פה דור שלם שהדור השני והשלישי של המהגרים שכותב בחזרה את שפות האם של אבא ואמא, מה שהם שתקו בבית, ומעניין מאוד גם לפגוש סופרים ערבים, כבר קודם בשנות ה-80, אנטון שמאסי מהרבסקות, ואחר כך סייד קשוע, סופרים ערבים בוחרים בשפה העברית, לא בשפת אימם, כדי לומר לנו משהו, כדי לכוון אלינו חץ, לנו לבעלי הבית, ולומר לנו משהו, אנחנו שולטים בשפה שלכם, שימו לב.
זה בהקשר של שנות ה-90, באמת ספרות ערבית ישראלית שנכתבת פה בעברית. ענת, הזכרת את שנות ה-90, אני רק אומר במשפט אחד על שנות ה-80, שזה עשור מופלא בספרות נכון. הישראלית. הכל קרה בו, הכל פרץ, כמו גייזר כזה של יצירה, גם של סופרות נשים, גם של קולות מגוונים, גם של כתיבה אחרת. זה היה עשור מאוד מאוד פורה, ודווקא בו אנחנו התעקשנו אולי לשים קצת יותר מ10 כן. ספרים, בתוך התחשיב שלנו, איכשהו זה מתאזן, כי זה באמת יוצא, לבחור, כן. יוצא דופן. אבל בסך הכל, במבט לאחור, מ-1948 ועד היום, אפשר לראות שנוצרה פה יצירה ייחודית, מגוונת, משקפת הלכי רוח ומחשבה של אנשים מתרבות, תרבויות שונות שבאו לחיות פה ביחד. לפעמים הביחד הזה מוביל אותם, לפעמים הוא גורם להם למרוד, וכבר היום יש דור חדש של סופרים עבריים שפועלים, גם מתוך דחף כתיבה אמנם, אבל גם מתוך דאגה לחברה ולתרבות שאנחנו חיים בה. מרוץ השליחים של המילה העברית נמשך.
אנחנו עוצרות כאן את הפתיח קציעה, כן. איתנו כבר וכותבת כל כך הרבה הערות.
נכון. קציעה אלונה, דוקטור, נכון. את היית איתנו גם בוועדה כן, בתהליכי נכון. הבחירה הקשים. קשים,
כי מאוד, נכון.
בכל בחירה יש לב כבד בסופו של דבר על מה שנכנס, מה שיצא.
נכון.
אולי ספונטנית, מה הכי השפיע עלייך מהספרים
הספר שבחרנו? הספר האהוב עליי, אני אומרת ככה, באופן באמת מהבטן, זה חסות של סמי מיכאל. אני חושבת שהגדולה של סמי מיכאל, היא ביכולת שלו לשלוח חץ, והספר נכתב ב-1977, שכל כך רחוק במרחק הזמן, שהוא לא רק שהוא פוגע היום, אלא גם שאנחנו קוראים אותו היום, אנחנו רואים את הכיוונון, כמעט הייתי אומרת, המוחלט שלו אל עבר העתיד. והיכולת של סופר לעמוס על שכמו, על גבו, את כל מרחב הזמן הזה, ולמעשה ממש לחזות את הקונפליקטים, שאפשר אפילו להגיד באופן פסימי הבלתי פתירים, שאנחנו מבוססים בתוכם. אני חושבת שזו יכולת מופלאה. אני אגיד מילה באמת בראייה רטרוספקטיבית על המכלול הזה שאכן עמלנו עליו רבות. כאשר אני מסתכלת על הרשת הפרוסה הזו של 10 ספרים, עניין ספרים לכל עשור, אז אפשר לראות את המחרוזת הזו, את השזירה, אתם הזכרתם קודם בצדק גמור, את השואה כתמטיקה שחוזרת. כן. אבל בהחלט ישנו רפרטואר שהספרות העברית עוסקת בו כל פעם בזווית שלה, ובהתכווננות ובהשתברות הייחודית לה, אבל רפרטואר של תמטיקות שחוזרות, אחת מהן זו כמובן השואה, אחת מהן זה הסיפור המזרחי, סיפור אחר, הוא הסיפור, שגם אותו הזכרתם, של הערבים בישראל. סיפור אחר זו המחאה כנגד המלחמה, שהיא רכיב בלתי נפרד מחיינו בישראל 70 שנה האחרונות. כלומר, למעשה אנחנו רואים רפרטואר שהייתי קוראת לו מאוד מאוד ישראלי, וכיצד הסגנון ואמצעי ההבאה והתחכום האומנותי-ספרותי כל פעם לשים ומעצבים ומחיירים את הסיפור לכדי יצירה שנדמת לנו כאילו כן חדשה לגמרי חד פעמית וזוהרת.
בקציעה אנחנו עוד נחזור לנושאים, לתמות המרכזיות האלה שציינת. בינתיים נמצא איתנו על הקו דוקטור אריק לסנר, מבקר הספרות של ידיעות אחרונות. שלום אריק.
שלום.
אתה...
אולי לפני שאת פונה אליו, יש משהו מאוד מעניין שהוא גם קיים בספרות. יש לנו פה גם את אריק וגם את ניר ברם, עוד מעט שביקשו לעלות מהר לשידור, כי הם צריכים להוציא את הילדים מהגן.
אז זה הדור החדש של האבות.
זה הדור החדש של האבות, וזה גם נמצא בתוך הספרות, הדברים האלה.
השינויים בדמות הגברית, אנחנו, זה אחד התמות שאנחנו באמת נתעסק איתה בשבוע הבא, ותריאלה, שלום אריק.
עכשיו אתה, ואחר כך תלך אל הגן.
אתה היית איתנו בוועדה, לא, היו לא מעט התלבטויות אילו ספרים להכניס לרשימה. למשל, יורם קניוק בשנות ה-50, האם חיים או מלך ירושלים, או שמה אדם בן כלב, או אהרון מגד, האם חדווה ואני, או ספרים אחרים, מאוחרים יותר שלו.
כן, כן. כן, זה מטבע הדברים, אנשים באים עם הרגישויות הספרותיות שלהם, וגם צריך לזכור עם היקף הקריאה שלהם, לא כולנו קראנו הכל, יש דברים שלא קראתי, אני יכול להעיד על עצמי לפחות, יכול להיות שאחרים כן קראו הכל, אז יש כאן גם את העניין של הטעם, את הטעם האישי, את הדגישים האישיים, ויש גם את העניינים האלו, וזה מטבע הדברים, כשזה גוף בוחר, כן? יש התלבטויות, האם לבחור את ה... למשל, הדוגמאות שנתת לגבי אותו סופר, האם לבחור את הספר שעשה לו שם, או את הספר הכי פופולרי, או את הספר הכי טוב ספרותית, וכלומר, הדגש כאן וכן
ספרים שיש לנו נוכחות. או ספר שמייצג, מייצג משהו מאותה תקופה, כן.
או מייצג משהו, מייצג טוב יותר את הסופר, כן, זה יש התלבטויות, כשנכנסים לרזולוציות היותר דקות, אז יש כאן התלבטויות.
אתה אריק ככה מאוד כרוך אחרי יעקב שבתאי ואחרי חנוך לוין שגם כתבת עליהם, וגם כן. פה היו לנו ויכוחים לא מעטים איתך עם יעקב נכון. שבתאי עם זיכרון דברים וסוף דבר, ובסוף
כן,
זיכרון דברים נמצא
לא,
איתנו.
לא היה ויכוח, אבל
לא
אני...
לא היה ויכוח, נכון, על סוף דבר היה ויכוח, בסוף הוא נשאר בחוץ, שוב, שנות כן. ה-80, לצערנו, לטובת הרבה ספרים אחרים. כן. וחנוך לוין גם ויכוח, כי האם הוא מחזאי או האם הוא סופר, נכון, כי הוא גם נכון. וגם, אבל שוב, אנחנו זוכרים אותו בעצם כמחזאי, כן, אז הוא אולי תאמר כן. משהו על שני
אנשים
האלה.
אז תראי, כמובן מבחינתי, יעקב שבתאי הוא שני הרומנים, הם רומנים גדולים, הם אגב, הם דומים מאוד ושונים מאוד, ויש הרבה אנשים שאוהבים יותר את סוף דבר, מאשר את זכרון דברים, ואני כן. חושב שגם אני, במובן מסוים, יש בו משהו יותר רך ויותר נוגע ללב, מאשר המופע הווירטואוזי נכון. של זכרון דברים. אז כלומר, זה ככה, מבחינתי הוא... סלע קיומנו, מה שנקרא, בספרות, אבל אנחנו היה מסע ומתן, וזה אלה התוצאות, אני מכבד את כל הבוחר, כמו שאומרים.
ולא הלכנו בשדרת אקליפטוסים.
סליחה, סליחה?
לא הלכנו. לא צעדנו בשדרת אקליפטוסים, כמו בממשלה.
כן, אז... לא, חשבתי ש... אוקיי, חשבתי משהו שם גם, יעקב שבתאי שאת מתכוונת. לחנוך לוין הוא גם סופר גדול ומאוד ייחודי בשני קובצי הפרוזה שיצאו בחייו, איש עומד מאחורי אישה יושבת, והחולה
הנצחי
והאהובה, זה פרוזה צורבת, מכאיבה, לא פחות מהמחזות. איש עומד מאחורי אישה יושבת, זה ספר ייחודי בתולדות הספרות, זה ספר פרוורטי לגמרי, פרוורטי בצורה מבריקה, שאני לא מכיר כמותו באף ספרות, לא בטח שלא בספרות העברית, אבל באף ספרות אני לא מכיר כמותו, אבל אכן, העיקר שמו יצא כמחזאי, וגם מסיים גם כבימאי, כי הוא ביים חלק מהמחזות, אז היה צריך כאן להתפשר. בכלל זה דור... וכלמה להגיע לאיזושהי פשרה בינינו. יש לי חיבה גדולה, אני כולל את שבתאי ואת לוין ואת כנז באוצה סירה, במובן הזה שאלה סופרים, שיודעים ללחוץ על הנקודות הקרובות, במובן הזה של לגעת בחלקים לא פוטוגנים של הקיום, לגעת בהם בצורה וירטואוזית מבחינה ספרותית, והם גם מושפעים אחד מהשני, וזה דבר שעוד ראוי למחקר, עתידי, אם לא, אם אלא אם כן יש כבר מחקר שאני לא יודע עליו, הם היו ערים לנוכחות אחד של השני, והם קבוצה ככה שאני אוהב במיוחד.
אריק, אנחנו בבחירה הזו ניסינו ללכת לפי קו של ספרים משמעותיים, חשובים, שהיו בולטים גם בשיח הציבורי. לאו דווקא לנסות להגדיר מה זה טוב יותר או טוב פחות, כי זה קצת יותר בעייתי להגיד מה זה ספר טוב.
כן, תראי, זה מצד אחד יותר בעייתי, אני חושב שטוב עשינו שעשינו את זה ככה, אבל גם צריך לזכור בצד זה, וגם לכן טוב שיש שיח בצד הבחירות, כדי להבין אותן, שהרובד המשמעותי בסופו של דבר זה מתנקז לרובד כמותי, כלומר לאימפקט, אימפקט בתרבות, או למספר קונים לפעמים, אז אנחנו גם בעצמנו לא הלכנו לקיצוניות, שהלכנו רק על השפעה, כי לפעמים יש ספרים שהם לא ראויים להיכנס.
כן, זאת אומרת, כל מיני ספרים שהפכו להיות רבי מכר, והם לא נמצאים ברשימה שלנו.
כן, בדיוק, בדיוק. כלומר, גם לנו היה איזו הבנה שיש ספרים שלא נכנסים, ויש ספרים שכן, כלומר, לא נכנסים למרות האימפקט, נגיד, בציבוריות.
כן. אני רוצה באולפן. לשאול אותך רק בדיוק בנקודה הזו, אני זוכרת באמת את אחד הוויכוחים שלנו, בנושא של האם להכליל איזשהו ספר של מאיה ארד, ואתה היית מאוד בעד, ובסופו של דבר באמת אני חושבת שהיא סופרת טובה, אבל לא ברמה הזו, ושירי גם מאוד אוהבת אותה.
אני מאוד אוהבת, אני כן, חושבתי כמו
ארי. זהו, אז בסופו של דבר היא הייתה לה נוכחות, ואין ספק שאתה צודק פה בשני הפרמטרים שעכשיו אמרת, גם מבחינת הכמות של הספרים, ומבחינת האהבה שלה על ידי הקהל.
אז אני חושב, העמדה שלי, כמו שהיה לנו באמת בוויכוחים, אני מקווה שיש את הרשומות, הסלילים הגנוזים של הוויכוחי הוועדה.
הסוערים.
אני חושב שמאיה ארד בעיניי הסופרת הבולטת בדורה, בגלל השקלול של הכמות והאיכות. כלומר, גם בגלל שהיא סופרת טובה מאוד, וגם בגלל שהיא פורה מאוד. אז כן, גם אני בעצמי מכניס לתפיסות שלי שיקולים שהם יותר כמותיים, כי באמת, זה דברים שאין להתעלם.
אנחנו ממש ערכנו אותה פה לפני שבוע עם עוד ספר חדש של המורה לעברית, היא כמעט כל שנה מוציאה ספר, וחזרנו איתה אל הספר הראשון שנבחר פה ברשימה מקום אחר ועיר זרה, שהוא בכלל פואמה, מין ספר
מחורזת. בסגנון יבגני אונייגין, אבל הוא זה שפרץ את דרכה, זה גם הייתה דילמה, מה מהספרים שלה?
נכון, זה דילמה, כי מצד אחד
המציאה צורה כזאת, בתוך העברית
כן, היא עצמה הכי חושב, נגיד חושבת שהכי קרוב או מגדיר את היצירה שלה זה אומן הסיפור הקצר, זה באמת ספר נפלא.
שגם אני אוהבת אותו, אבל בסוף הלכנו לספר הראשון, שהוא מין ספר שירה. ארי גלסנר, תודה רבה לך, ואותך אנחנו נפגוש ביום יום 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 רביעי. נכון?
רביעי בערב, כן, רביעי בערב שנות ה-80.
ואיתנו היו שם גם דוד גרוסמן ומאיר שלב בערב הזה. כולכם מוזמנים לבית אריאלה מיום שני עד יום שישי בצהריים, רצף של אירועים ספרותיים חגיגים עם מוזיקה ושיחות. אריק גלסנר, תודה רבה לך.
תודה לכם.
אולי נשמע קצת כמה צלילים.
ונמשיך אחר כך.
כן, אנחנו נשמע את מירי אלון, שר הבלדה של חדווה ושלומיק.
שמבוסס על חדווה ואני
של אהרון מגד.
חדווה ושלומיק, מילים יונתן גפן, הנפלא, המקורי כל כך, הפורה כל כך.
תראי כמה שנים השיר הזה קיים, ואנחנו מצטמררות פה, ואנחנו בחרנו את הספר, אחד הספרים הראשונים של אהרון מגד, אני חושבת הראשון שלו, משנות ה-50, חדווה ואני, על שלומיק וחדווה שעוזבים את הקיבוץ לטובת תל אביב, וגם כבר שם בספר הזה יש כזאת ביקורת קפיטליסטית על תל אביב, עוד לפני שהיא הייתה בועה, הוא כבר עשה ממנה בועה, מה שנקרא, של נעליך מעל רגליך, כמו שנאמר בתנך, כל כך הרבה סופרים מחשבים היום, שחושבים שהם המציאו את הגלגל, לכו אחורה, תסתכלו אחורה.
זה בדיוק הפרויקט הזה נועד ללכת אחורה ולקבל קצת פרספקטיבה.
שהרבה שלפני 70 שנה כבר סופרים אחרים וסופרות אחרות המציאו את הגלגל.
ביקורתיים, גם על צהל, גם על הביטחוניזם, גם על הקפיטליזם. שלום לסופר ניר ברעם.
שלום.
אתה...
למה אבל 70 שנה, אפשר גם 200 שנה ללכת אחורה.
לא, נכון.
גם ציקלום גם אז.
אתה צודק, אנחנו חושבים שה-70 שנה האלה מתכתבות עם 200 השנה, זה שום דבר לא מנותק, זה ממש שרשור של הדברים. ניר, אתה גם תהיה איתנו בשבוע הבא בבית אריאלה, זה יוצא ביום...
ביום שישי, בצהריים, ב-12, זה האירוע החותם, האירוע של שנות ה-2000.
2017, וספר שלך מופיע אצלנו ברשימה צל עולם, רומן רחב יריעה שמתרחש בשלוש שלוש זירות שונות, זירה ישראלית, ששם אתה מתאר את סיפור עלייתו ונפילתו של בחור מירושלים, גבריאל מנצור, שחובר לקבוצת אנשים עם כוח ורוצה להתקדם בחיים. יש זירה בריטית עם קבוצה של צעירים אנרכיסטים שמתכננים מהפכה, שביטה עולמית, מנסים להפיל את השיטה. ובזירה השלישית, חברת ייעוץ אמריקאית, MSV, כל הפרק הזה כתוב כהתכתבויות מיילים בדואר אלקטרוני, וגם הם מתמרנים משטרים שונים בארצות שונות ומנסים למקסם רווחים. זה סיפור, בעצם חווה קול.
לא יודע אם הוא חווה קול, זה יומרה מאוד גדולה, אבל אני חושב שהוא כאילו חווה כבשות, אבל העניין אני חושב עם הספר הזה, קודם כל, שאפשר לדבר עליו דרך הנושא שלו, וזה כמובן גם מפתיע, וגם יש בו גם מהלך ז'אנרי כזה שבעצם חיבור בין כמה ז'אנרים שונים, שכמו שאמרת, הסיפור של גבריאל הוא בעצם רומן פסיכולוגי, נגיד
רומן חניכה כזה.
כן, רומן חניכה
פסיכולוגי. הבחור התמים שמאבד את תמימותו בדרך.
לא, כזה טוב, אבל נניח שכן צורך, אבל הסיפור של MSV כתוב כמיילים, והסיפור השלישי כתוב במין גוף שני רבים, זאת אומרת, זה גם ניסיון לחשוב על רומן, אם אפשר להסביר את האינדיבידואל רק דרך פסיכולוגיה, או רק דרך הקריירה שלו, או רק דרך המעשים שלו. שזה היה אחד הדברים שגינו אנשים בספר, זאת אומרת, איך אתה בעצם יכול לנסות להסביר את האינדיבידואל והחברה שלהם, וכאילו במובן מסוים, כמה סיפורים שמתחרים אחד בשני, על איך אפשר להסביר את הדברים האלה.
אבל אצלך באמת האינדיבידואל לא נשאר אינדיבידואל, הוא תמיד כרוך בתוך קולקטיב, בתוך קבוצה.
כן, בדיוק, וכשהתחלתי לכתוב את הספר, באמת חשבתי איך אני רוצה לגעת בנושאים האלה, מה מעניין אותי בעצם, ואחד הדברים שעניינו זה גם המהלך הזה של להעמיד סיפור שאין לו פסיכולוגיה, אלא רק מעשי, כמו שחברת הייעוץ, שבו כאילו אנחנו רק עושים דברים ועובדים על דברים, לבין סיפור שהוא הרומנים שאני תמיד יותר אהבתי ותמיד קראתי, נראה לי כולנו, זה הרומן היותר פסיכולוגי, אוניברסלי וכולי, ועניין אותי לבחון את הסיפורים על אחד מן השני.
מה שמעניין אותי זה שאולי אתה יותר מסופרים אחרים, ובעיקר בספר הזה, הולך לכיוון הזה שמה שמרשל מקלואין אמר פעם, המדיום הוא המסר. איך הטכנולוגיה, איך המדיום השפיע לנו על הכתיבה? כמו שאמרת, לכתוב רומנים פסיכולוגיים היום זה אולי פסה, כי אנשים היום כותבים סיפור, יש קצרצרים. אז איך הטכנולוגיה משפיעה עלינו, משנה אותנו כאנשים, ואחר כך היא גם משפיעה על הכתיבה, על הספרות שאנחנו כותבים וצורכים. צורכים בחף, לא בחף.
אני, עדיין דבר שאני אוהב לקרוא זה רומן, לא יודע, רומן פסיכולוגי, ורומן של סופר יש יכולות פסיכולוגיה, זה אותי מעניין. באמת אני לא רוצה עכשיו להגיד שום דבר שיפתור את העובדה שהספר הבא שאני יוציא די בקרוב, מאוד שונה מהספרים שהוצאתי עד עכשיו.
מה יש בו? למה הוא שונה?
הוא שונה.
אתמול הריאליזם החברתי הרחב, הוא לא על הריאליזם החברתי,
לא, בכלל. וגם אגב גם מחזיר חלומות שיצאתי לפני שניהם מהספר מאוד שונה. מה שאני רוצה להגיד שזה נכון באמת שאחד הדברים שמאפיין את הספרות לשנות ה-2000 אני חושב, בלי להגיד שהיא חידשה בכל דבר, ושיש בו יש בה יותר ז'אנרים מה שראינו קודם.
כן, זה בוודאות.
לבחון שאלות פסיכולוגיות חברתיות, פילוסופיות פוליטיות, לא משנה איזה, שפעם דרך המלך של הספרות העברית הייתה דרך המלך של הריאליזם, גם היום אגב, ובספרות הצעירה, בספרות שנות ה-2000, אתם רואים יותר ז'אנרים, גם מדע בדיוני, גם ריאליזם פנטסטי, גם ספרות נגיד שהיא יותר דיסטופית, זה לא שזה לא היה קודם, אבל זה כן התגבר, וגם הרצינות שבה אנשים התחילו להבין שכשרוצים לשאול שאלה על העולם, או על הפוליטי, או על החברתי, ולא חייב להיות סיפור ריאליסטי שהוא ממזה של המציאות, הוא גם יכול להיות, ההדשה יכולה להיות בכלל, ההדשה לגמרי אחרת של ריאליזם פנטסטי ודיסטופיה, זה כן מהלך מעניין שקרה.
ניר, ספונטנית, אולי ספונטנית, ספר שאתה אוהב.
מהספרות הישראלית.
כן, עכשיו אתה הולך עם הילדים שלך לגן, לגן השעשועים.
יש
ילד אחד. ילד אחד לגן השעשועים. ספר שאתה אוהב.
יש הרבה ספרים שאני אוהב. ספונטנית, נגיד ורד הלבנון של האימי, בנגזי ברגן בזן של יוסי סוכרי, אני יכול לנות עכשיו הרבה.
הוא מהדור המוקדמת, כן, 50-60, שנות ה-50-60, 70?
אני, תראי, אני ספר שאני מאוד אהבתי, את החי על המת של אהרון נגד, אני כן קראתי חלקים מאמת תקלג לאורך הרבה שנים, זה ספרים שאני מאוד אהבתי, יש עוד הרבה, אבל נגיד, אני חושב ששנות ה-70-80 התגנבו את יחידים, הסיפורים הקצרים של א' ב' יהושע, שיצאו בשנות ה-60, זאת אומרת, נגיד, שתיקתו הולכת ונמשכת של יהושע, של א' ב' יהושע, הסיפור הקצר האהוב עליי, נעתי לך הסיפורים הקצרים הכי טובים שנכתבו אי פעם.
נכון, בהחלט אחד הסיפורים המעניינים על יחסים בין אבא לבין כתיבה. סיפורים שיש בו כל כך הרבה שכבות, כמו אצל א' ב' יהושע בדרך
כלל. אגב, זה גם נכון שאמרתם שאתם קוראים סיפורים קצרים שיצאו היום גם בישראל וגם בחו"ל, ואתה אומר, וואו, סיפור קצר, מרתק. ופתאום אתה קורא לסיפור של א' ב' יהושע, וזה סיפור קצר ומושלם.
רגע, ניר, אני רוצה עוד לשאול שאלה. אמרת על ספרות שנות ה-2000, ונתת את המאפיין המרכזי של ריבוי ז'אנרים. עד כמה הספרות הזאת מחויבת לפרויקט הלאומי, לפרויקט הישראלי? עד כמה הפנים שלהם פנימה או החוצה? כי נגיד אצלך בשני הרומנים האחרונים, הפנים הם גם החוצה.
כן, אבל בסופו של דבר, בוא נגיד בלי התייער, ספר יוצא עולם היה רלוונטי לדור הצעיר, יותר מרוב הספרים שיצאו בשנות ה-2016, וגם ראיתי את זה בחנויות ספרים, כי הספר שכן סיפר על העולם שלהם בישראל. אז א', אני חושב שהשאלות על הפרויקט הלאומי, שהן שאלות מאוד קלאסיות, הן פחות רלוונטיות היום גם בספרות העברית. עכשיו, לכל סופר יש פרויקט שונה. אני יכול להגיד שנגיד לי יש ספר שפתאום מעניין אותי לעסוק בשאלות חברתיות הלאומיות, זה ספר, כמו שאני כותב עכשיו, שזה פחות עניין אותי, וגם שאלה מה אתה רוצה לעשות. אין בו סופר שמרגיש שבכל ספר שלו חייב להיות גם שאלה פלסטינית, גם שאלה חברתית, גם שאלה לאומית וגם שאלה אישית. יש ספרים בעבר שהרגשת את זה. לכן אני חושב שקשה נורא לדבר על, אפשר, השאלה אם הספר רלוונטי לאופן שבו אנשים חיים היום. וזאת שאלה שהיא שונה גם מהשאלה הלאומית, כי אנשים היום חיים בהרבה מרחבים, בהרבה עולמות, עם הרבה שאלות, ולאו דווקא גם השאלה הלאומית מגדירה אותם. לכן, זו שאלה מאוד מעניינת, מה הן השאלות הרלוונטיות עבור הקוראים עכשיו. בשנות ה-80 וה-70 וה-60 היה יותר קל להגדיר את זה, גם כי הפרויקט הלאומי היה בסימן שאלה. היום הפרויקט הלאומי הוא לא בסימן שאלה באמת, וזה משנה גם בספרות.
אני חושבת שגם בספרות הראשונה של דור שנות ה-50 עדיין הספרות הלאומית הייתה בסימן שאלה, כי כבר ראינו שהיו כל מיני קולות.
כן, לא, שוב, ברור.
לא, פנחס שדה נכנס עם החיים כמשל. וגם אז, פנחס שדה נכנס עם החיים כמשל, מה לזה ולישראליות ולפרויקט הלאומי, הוא מפרק שם את הכל.
תמיד, אגב, הוויכוח בין גנסין וברנר, מה גנסין אמר לברנר, מה הוא רוצה עם השאלות הלאומיות האלה, מה, זוכר את המכתב הזה, נמצא שצוט מדולק, על מה הוא כל כך הרבה תורח. ואגב, הסיפור הצידה של גנסין, שהוא בעיניי סיפור מופלא, שכל אחד יכול לקרוא באינטרנט, זה בדיוק סיפור שמראה מה עניין את גנסין בשנים מסוימות, על חגזר של מואב בשלוש החיות, בסוף הולך עם חנה אלר, שזה באמת סיפור שאני קורא אותו כל הזמן. אז אני, שום דבר, כמו שאמרתם, שום דבר לא חדש, אבל אני כן חושב שהשאלה של הפרויקט הלאומי השתנתה מאוד, וגם הטכנולוגיה של הספרות, וכמה שספרות לא ישראלית משפיעה על סופרים ישראלים, זה גם דבר שהוא צריך לקחת בחשבון היום.
כן, כי אפשר לי הספרות שנכתבת בחול, בלעה זה נגישה יותר. ניר ברעם, תודה רבה לך, אנחנו נפגוש אותך ביום שישי הבא.
תודה רבה לכם, בצהריים.
להתראות, נציעה.
כן, אני מאוד מתחברת לדברים שבאמת ניר סיים בהם. השאלה של הסובייקט הכותב. כאשר ניר ברעם קורא לספר שלו צל עולם, כלומר, אני מיניאטורה, כן, של העולם. העולם מטיל עליי סוג של צל, אני קליבה רק של הציידגסט, של רוח הזמן, ואני מביא לכם את רוח הגלובליזציה המשתברת בספר. אני חושבת על כותרת כזו, צל עולם, לו הייתה בשנות ה-50, האינטואיציה שלי הייתה אומרת שמדובר בספר על השואה. כלומר, יש לנו כאן סובייקט חדש שנוצר, שהוא גם התודעה הכותבת, אבל גם כמובן הקוראים, שהם כבר אחרים לגמרי.
קציה, את מאוד מחויבת לפואטיקה המזרחית, גם בשירה וגם בספרות וגם בהוצאת הספרים שלך. גם את מחויבת באמת להחזיר קולות ששכחנו. שוב, חיפשנו, אמרנו שלא היה פשוט גם בשנות ה-50, אין מה לעשות, רוב הסופרים הם אשכנזים.
גברים?
גם אין סופר, אשכנזים. כן, גברים אשכנזים, אבל נכון. היו קולות. מרדכי תביב, כסף השדה, מה את יכולה לומר עליו?
נכון, אני אגיד על מרדכי תביב, על כסף השדה, אבל גם...
כי רבים בטח לא שמעו ולא מכירים, ואחר כך המעברה של שמעון בלס.
בדיוק, המעברה של שמעון בלס, ואפילו אני אגיד משפט אחד עכשיו, על עקוד של אלברט סוויסה, שמחזיר אותנו לדיון הקודם, שניהלנו כאן עם ארי גלסנר, כלומר... המשמעות של יצירה לאורך זמן, תפיסת נפח בתרבות. עקוד, שהוא בעיניי הוא ספרות משובחת ביותר, ואני חייבת להגיד שאם היה קונסנזוס מוחלט, ככה בקבוצה שלנו, אז על הקוד כולם הסכימו, כן. כל אחד מהבית הביא את הרשימה שלו, והקוד היה ברשימה של כולם. אבל האם הקוד היום מחלחל, משפיע על שכבות העומק של הישראליות, נמצא במחזור אדם של הסופרים הצעירים, אני בספק גדול. כלומר, לפעמים ספר אחד שבוקע והוא משפיע והוא חשוב, ברבות הזמן, דווקא למרבה הצער, מאוד מאוד דוהה. ואותה בעיה, אותה פרובלמטיקה, נמצאת גם עם כעשב השדה של מרדכי תביב, שנכתב ב-1948, יצא לאור ב-1948, והמעברה של שמעון בלס, שיצא ב-1964. וכאן נשאלת השאלה, מה הם הכוחות, לפעמים החוץ ספרותיים, הסוציולוגיים, כן, אנחנו נוגעים כאן בתורת ההתקבלות, שלמעשה משכיחה, מעלימה, מדירה, מזיזה הצידה, ספרים שהם ספרים נפלאים. עכשיו שאנחנו ככה כולנו תחת הרושם של סדרת הטלוויזיה והסרט סלח פה זה ארץ ישראל, שקוראים את המעברה, אני חושבת שהאפקט על הקורא הוא זהה לאפקט של הסדרת הטלוויזיה הזו. בזמן אמת, שמעון בלס כותב מה מתרחש במעברה, והסיפור הוא סיפור מזעזע. או מרדכי טבי בכעשב השדה, מספר על יחסים קשים ביותר בין מזרחים ואשכנזים, ולא חוסך שבטו מן העדה התימנית, לא מן ההתיישבות העובדת, ולא מן העדה התימנית שהוא בן לעדה הזו. כלומר, יש לו ממש, הייתי אומרת, מבט נוקב, ואת פוצעת, שהיא מעמיקה חדור, וחבל לי מאוד ששני הספרים האלה, שהם בשורה הראשונה של הספרות הישראלית, למעשה לא מצליחים להוות סוג של מגדלור.
אז אנחנו מחזירים אותם בחזרה
בדיוק,
לשיחה
זו
שלנו.
הפרויקט הזה. איתנו על הקו לאה עיני, שלום לאה.
שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים, ואת תהיה איתנו גם בשבוע הבא ביום שישי בבית אריאלה בצהריים. הספר שלך, ורד הלבנון, שמספר על חיילת ורד שגדלה בשכונה של מהגרים כשיום, חלקם ניצולי שואה, אביה הוא ניצול שואה שמטיל עליה את כל סיוטיו, והיא מתנדבת ללוות חייל שהפך צמח, כי הוא ניסה להתאבד ולא להיכנס ללבנון, וההתנדבות היא בעצם מעשה הסיפור, היא מספרת לו, לאותו חייל, על החיים שלה, והוא אין לו קול, וזה מה שעומד במרכז הרומן שלך, ורד הלבנון.
שנחשב גם לרומן אוטוביוגרפי, שהגיע אחרי הרבה הרבה ספרים חשובים שלך, גם אצלך הייתה לנו התלבטות מאוד קשה במה לבחור, כי פרסמת הרבה ספרים, שבהם את לא רק פורצת ג'אנרים, אלא גם פורצת את השפה העברית. אולי לומר משהו על הספר הזה, על ורד הלבנון. שדברים שלו כבר היו, אפילו בגיבורי קיץ, בספר הסיפורים שלך, כבר היו שם אלמנטים אוטוביוגרפיים.
אפילו בשירה, למען האמת.
אפילו בשירה, נכון.
כן. טוב, ורד הלבנון באמת היה ספר שלא רציתי לכתוב אותו, לא תכננתי לכתוב אותו ביוגרפיה, קטונתי, אבל הספר התחיל כאיזה מין שליחות או מין מחאה פרטית כזאת, הייתי אומרת אפילו לנוכח ימינו אנו קצת מדי יישוב אידיאולוגית ותמימה, אבל זה התחיל עם הנאום הזה של אולמרט בכנסת שהכריז על מלחמת, פרוץ מלחמת לבנון השנייה. ולא השתכנעתי מהסיבות, ויותר נרתעתי לראות את כל עם ישראל ככה קם ויוצא אל הדגל, כאילו עומדים עלינו לחלוטנו, בלי תחבושת אישית, בלי ציוד עדכני, בלי כל מיני אביזרים שלפחות כשיוצאים לקרב זקוקים להם, בלי מים אפילו היו מקרים. וזה הדהים אותי, ההיענות הזאת, הקרבה הסדרתית הזאת, היא העקדה שלא פוסקת, והדברים האלה החזירו אותי לחוויה באמת מכוננת בעבורי, בתור צעירה כל כך עבודה, שבאה באמת מסוג של כזה, לא יודעת איך לקרוא לזה, ערפל כזה של זהות, לא שייכת באמת לשום מקום, שכונת שפירה ואחר כך בת ים, ושם ישבתי ב-82 בתור חיילת, וגם עם אבי, שורד השואה, שהכל עבורו נסחף אחרי אושוויץ ואין אמון בשום דבר. אני צופה בטלוויזיה ורואה את, את הכתבה באמת האלמותית הזאת של שר הביטחון שרון ומנחם בגין והקצין שהיה על הבופור. ומנחם בגין, ראש הממשלה, שואל את, את הקצין ככה באמת בתמימות הזאת הבאית, האם ירו על חיילינו כבר במכונות יריעה? ואת יודעת, היום יש איזה אינפלציה עם המילה הזיה, אבל זאת באמת הייתה שאלה הזייתית. ואני זוכרת שהתקפדתי בכיסא, הסתכלתי על אבא שלי, ואמרתי, כן, הוא צודק, הכאוס מוחלט, ואין אמון, ואין אחריות, ואין באמת, אין כלום.
לאה, את הזכרת את אבא שלך, ניצול השואה מסלוניקי, שואת יהודי יווה.
רק אני אשלים שבעקבות הדבר הזה, אני באמת לא ישנתי כל הלילה, ואמרתי, טוב, אני צריכה לעשות משהו. ואותו משהו בסוף התגלגל ליונתן.
אז מברד הלבנון שהולך ממלחמת לבנון השנייה, את חוזרת למלחמת לבנון הראשונה.
כן,
אז הזכרת את אבא שלך, ניצול השואה, ודיברנו פה קודם על זה שהשואה, היא מלווה את כל הספרות העברית. עכשיו, כל אחד כותב אחרת. את כתבת לה בכמה סיפורים. אמיר גוטפרוינד, אפלפלד ברור. כל אחד, דוד גרוסמן, כל אחד כותב עליה, מחפש את השפה שלו, איך לומר את השואה שלו.
כן.
איך את רואה את זה?
אני סירבתי לכתוב שואה. סירבתי. זה היה חלק מהמאבק ביני ובין אבא שלי כל השנים, שהוא חש שהוא באמת איני, את יודעת, האיני הזה, כן, השם הכל כך סמלי שהדביקו לנו, כמובן שלא בזדון, אבל זה כך יצא.
ואת הפכת את זה לאיני באלף.
לא, 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 זה היה באלף כל הזמן. כן, כן, הוא בא ואמר ייני, והפקיד הסוכנות לא הבין, ורשם ייני באלף. ואבא שלי תמיד צחק על זה, אבל גם נורא נעלב מזה, את יודעת, הוא כאב על זה, כן? את יודעת, שם ספרו אותי 3 פעמים ביום, הוא התכוון למחנות, כן? וכאן לא סופרים אותי, אני אינני. אז העניין הזה, באמת, כל ההתייחסות של השואה של אבא שלי הייתה שאני צריכה בתור ילדה מעצבנת וכותבת, כן, למה את מבזבזת כל כך הרבה עתים ונייר, אם את כבר עושה את זה, אז לפחות תכתבי על השואה שלי, כן, תתעדי את הסיפור.
כן, הוא סיפר לך, הוא לא היה הורה שותק, הוא סיפר לך את כל הזוועות.
לי, זה, מספר לי, זה בלשון המתה.
לאה, איפה... כן, איפה את רואה...
מקבח נמרצות את הסיפור שלו.
כן, לגמרי.
איפה את רואה את עצמך בתוך הרצף של סופרות כותבות? כי למשל, אחד הספרים המעניינים שלך, שיש בו כמה סיפורים קצרים, הוא נובלות סדום אל, יש שם סיפור על ילדה שרוצחת את אימא שלה. זאת אומרת, מה שאת עשית בספרות העברית ביחסי משפחה, לא עשו הרבה אנשים לפנייך. אבל מי האימהות שלך? כן, המטרדים. מי האימהות שלך?
תראי, אני חייבת להגיד שכשלא באתי מבית קורא ספרים, והייתי צריכה להילחם על הספרים האלה, ואיכשהו התגלגלתי והייתה לי איזה מין חניכה עצמאית, ויותר כשהתחלתי לקרוא ספרים ובמרץ, יותר קראתי ספרות מתורגמת. אז קודם כל, האימהות שלי זה מתרגמים ואבות, מתרגמים ומתרגמות שאני מודה להם עד היום. אחר כך כבר באמת התוודעתי לספרות העברית, שעד היום קצת לא יודעת לאכול אותי, כי אני ככה מתכתבת איתה לא בדרך המקובלת. תראי, אני מאוד אוהבת את רות אלמוג, את שולמית הרהבן, את דן צלקה, שנורא מצער אותי שלא מספיק מדברים על שני האחרונים, וכמובן תיבדל לחיים ארוכים רות. יזהר, כן, סמך יזהר. ככה אני ככה שולפת עכשיו מה...
המורד הגדול. לאה גולדברג,
כמובן. לאה גולדברג. כן, דלי רביקוביץ'. יש לא מעט אימהות ואימהות נהדרות. וגם אבות אבל. אני לא...
לא, ברור, אנחנו צריכים גם וגם. אז אנחנו נמשיך לשמוע את הסיפור שלך ביום שישי הבא בצהריים.
אני ממש הרגשתי שכל דבר התחלתי ונעלמתי.
אז לכן זה המזלג, כן, זה המזלג.
בסדר, בסדר.
אנחנו מזמינים את כולם לפגוש אותך ביום שישי הבא איתנו, באירוע שיחתום את הסדרת אירועים, הספרות שנות 2000, לאה עיני. תודה רבה, באמת שלל ספרים יש לך, וכל אחד ספר אחר, וכולם כולם מומלצים, לא רק ורד לבנון, תודה לך, להתראות. אני חושבת שאחד הדברים שגם מאוד מעניינים בספרות שלנו, אגב אבות ואימהות, זה שיש סופרים ששלחו אותנו לקרוא ספרים אחרים. אז למשל, חשבתי על דוד גרוסמן בעיין ערך אהבה, הוא שלח אותנו לברונו שולץ, כדי לקרוא את עיין ערך אהבה, ובעיקר את הפרק על שעוסק בשולץ, שהופך לדג סלמון, צריך לקרוא את שולץ. ורונית מטלון, בזה עם הפנים אלינו, שלחה אותנו לקרוא את ג'קלין כהנוב, וחיים בר תמיד שולח אותנו לעגנון, ויש עוד יוצרים אחרים ששולחים אותנו לעגנון. זה סופרים שהם מספיק אמיצים כדי לומר, אני לא ממציא או ממציאה את הגלגל, אני לא כותב בחלל ריק, יש לי אבות, יש לי אמהות.
אפילו ניר ברעם פה לפני כמה דקות אמר, רגע, הספרות מתחילה לפני 200 שנה, ודיבר על גנסין ועל ברנר.
בואו תקראו אותם אם אתם רוצים להבין אותי ולקרוא את הספר שלי עד הסוף. אתם רוצים להבין את רונית מטלון, תחזרו לז'קלין כהנוב כדי להבין אותה עד הסוף. קציעה. כן.
כן, בהחלט. הספרות הדיאלוגית הזו, ודיאלוגית באופן עמוק, באופן טבעי, היינו אומרים שהיא מתרחשת, כן, בין סופרים, אבל אנחנו ככה הזכרנו את זה בתחילת השיחה, הרבה פעמים גם מתרחש המעתק הז'אנרי, שספר הופך לסרט, שפתאום הסרט מאוד מצליח, ואנשים חוזרים אל הספר, או למחזה, או לאיזשהו עיבוד שלפתע הסופר בעצם דרך התיווך האומנותי החדש, זוכה לקהלים חדשים לחלוטין, והתופעה הזו של המעתקים הז'אנריים, אני חושבת שהיא הולכת ומתרבה, ואנחנו רואים כל הזמן סוגים שונים של הדהודים של ספרים ושל ספרות בתוך התרבות, והרבה מאוד פעמים, הרי סרט, כן, לא יהפוך פתאום לספר. הספרות היא כמו, כן, הקרקעית הרוכשת שממנה הרבה מאוד פעמים, כן, הבאר שממנה נשאבים.
נסתכל על הרשימה, הוא הלך בשדות, הפך לסרט חרבת חיזה, פרשיות של דבורה ברון, סיפורים מתוכו הפכו להצגה, חדווה ואני לחדווה ושלומיק, הסדרת טלוויזיה, מיכאל שלי הפך לסרט, ממול היערות, יש סיפורים שם שהפכו.
ברשימה שלנו לדעתי כמעט כולם. ברקע
החמישי.
כמעט כולם.
הפך אדם בן כלב, גם הצגה, גם סרט, באמת יש פה
היצירה היא כל כך מוליכת חשמל, שהזיק של החשמל, כן, ככה מצליח לגעת ביוצר חדש ולעורר אותו.
זיכרון דברים, המאהב, באמת, בלי סוף, התגנבות יחידים.
כמובן, בשנים האחרונות, דוד גרוסמן,
גם התגדוק הפנימי, האישה בורחת מבשורה שהפך להצגה, מישהו לרוץ איתו, זאת אומרת, דוד, אסוס אחד נכנס לבר שהפך להצגה, ממש
נופל מחוץ לזמן,
גיוני של שולמית לפיד.
דן וולמן איבד, נכון.
יש סיפור על אהבה וחושך, כן.
הרבה מאוד גלגולים.
באמת דבר מאוד מאוד חשוב. אולי עוד משהו שגם רציתי לציין, שבשנים האחרונות ראו אור ספרי עיון של שני חוקרים מאוד מעניינים, וגם מאוד פורים. אחד זאת ניצה, פרופסור ניצה בן דוב מאוניברסיטת חיפה, שהוציאה ספר, גם, זאת אומרת, היא גם חוקרת של עגנון הרבה שנים, אבל היא הוציאה ספר על אוטוביוגרפיות, על רומנים אוטוביוגרפיים. ובאמת, כשמסתכלים דרך זה, אז אפשר לעשות שוב איזשהו חתך אורך ורוחב של הספרות הישראלית. והספר השני שלה שראה אור ממש לפני שנה, חיי מלחמה, הוא באמת ספר שפורס את כל הספרות הישראלית, עוד קודם אפילו מהנובלה הראשונה של עגנון עד הנה, שנכתבה לפני קום המדינה, אבל היא ראתה אור אחרי קום המדינה, נובלה שחוזרת למלחמת העולם הראשונה, ואל אימא בין היתר גרמניה, אל אימא יהודיה בגרמניה, שכדי להרגיש חלק מהעם הגרמני, ממש דוחפת את הבן שלה, האימא, להיות חייל במלחמה, בניגוד לאבא שלו. ואני לא יכולתי שלא לקרוא את הנובלה הזאת, ולחשוב על אישה בורחת מבשורה, 70, לא, לא, סליחה, 100 שנה אחר כך, אישה בורחת מבשורה על אימא שלא יודעת מה לעשות כדי שהבן שלה לא ילך למלחמה. היא לוקחת אותו בלית ברירה, ואחר כך היא בורחת מן הבית. אז גם הספר הזה של ניצה מדוב, דרך המלחמות בספרות הישראלית, עושה פה באמת איזה ניתוח מרתק. ואברהם בלבן עם שני ספרים
על אימהות,
אימהות
בספרות העברית.
גם עושה פה פריסה של כל הספרות הישראלית דרך הדמות שלהם.
דוד גרוסמן, אורלי קסלבלום.
כן, משנות ה-50, 60, שנות ה-50 לצורך העניין, אם אנחנו חושבים על יהודית הנדל.
אימהות בקיבוץ גם.
אימהות בקיבוץ, יהודית הנדל אין אימה לגיבורה שם, ואימהות אחרות הן משוגעות שם למטה בוודי, ולגיבורה אשכנזיה אין אימה, אחר כך האימהות בקיבוץ. ועד אולי אחת האימהות המפורסמות, דולי סיטי, שמה היא עושה על הגב של הבן שלה שהיא מאמצת, תינוק שהיא מוצאת בפח ההשפעה, כמו איזה סיפור משה ובת פרעו כזה, חורטת, נכון, בסכין את ארץ ישראל בתקופת המקרא. שזה החזון שלנו.
ארץ האבות, כן.
היא כאילו, היא המשוגעת, אבל אורלי קסטלבלום, שוב, אחת הסופרות החשובות, רצתה לומר, זה לא דולי משוגעת.
זה אתם המשוגעים.
אז באמת, אנחנו יכולות להמשיך ולהמשיך, כן, קציה.
אני אגיד משפט אחד על באמת אורלי קסטלבלום וסיפור ההתקבלות שלה, אם אנחנו רואים את הסופרים כאבנגרד, כן, מי שהולך בראש המחנה, ממש לוחמים באזורי הספר של התרבות, ומצליחים להמשיג אזורי נפש, וגם באמת תהליכים חברתיים, שהרבה פעמים אנחנו עוד לא הצלחנו לעכל אותם. והסופר לא רק מעכל, אלא כמובן גם מוריק אל המילים ואל נרטיב סדור וקוהרנטי. וכשאני מסתכלת ברשימה, אני רואה כל כך הרבה ספרים שהקדימו את זמנם, אם זה מבעד להזיה של ראובני, כל הנושא של ההומוסקסואליות, בוודאי, עשרות שנים לפני שהחברה הישראלית כולה מתמודדת איתם, היחיד מתמודד בנבחי נפשו, ולמעשה דרך שליחת הספר לחלל התרבותי, מצעיד ואפילו לפעמים מזניק את החברה כולה קדימה.
איזה עוד ספרים באמת את רואה שהם הקדימו את זמנם במובן הזה שהיום הם רווחים בשיח, אבל אז הם היו פרשים בודדים?
כמובן הזכרנו את חיר בת חיזה. אני חושבת שזה ספר שמיידית שם על השולחן את הבעיה המוסרית האדירה שמתרחשת בכיבוש, בשליטה על הפלסטינים.
התרחשה ומתרחשת.
ומתרחשת, בדיוק, כן. בדיוק. וברגע שהספר קיבל קנוניזציה, כן, הסיפור קיבל קנוניזציה כזו, למעשה הביקורת העצמית שאנחנו מפנים כלפי עצמנו, ולא מוותרים לרגע, כן, החברה הישראלית לא מוותרת לרגע לעצמה, אני חושבת שבכך בהרבה מאוד מובנים גדולתה, שהיא מסוגלת להכיל את הביקורת העצמית ולשנות את דרכיה, לפעמים בקושי, לפעמים עוד לא משנה, אבל השיח הביקורתי
בשעתו
נמצא.
אגב, הסיפור הזה התקבל, ורק אחרי, בשנות ה-70 ואחרי המהפך, התחילו לעשות לו נו-נו-נו לסמך יזר.
אחד הדברים שאנחנו נראה בסדרה של האירועים, וגם בסדרת התוכניות שאנחנו נעלה על 70 הספרים הללו, זה הגלגולים של ההתקבלות שעבר כל ספר. יש ספרים שיצאו והתקבלו בכל דממה דקה, ורק אחרי עשור או שניים, כמו למשל פנחס שדה.
נכון,
כמשל, שההתקבלות שלו הייתה מאוחרת, אף על פי שיצא אז שנים רבות קודם.
הקדים את הניו אייג', ממש מבשר של הניו אייג'.
כל דור מבקרים רואה בו משהו אחר. זאת אומרת, כל ספר יש לו חיים מעשור לעשור, הוא מקבל חיים והתייחסות שונה.
אני אגיד משהו על באמת
בסיכום,
ככה,
כן.
כן, על נחזור לדיון שהיה לנו עם ניר ברעם, אם פעם, ואתם דיברתם על כך, הסובייקט הלאומי היה מאוד מאוד דומיננטי, ומי שלא היה חלק מן הנרטיב הזה, גם הציוני וגם הלאומי, נדחה, הרי שאנחנו, אם אני מסתכלת פה על הרשימה של 2010-2017, וכוללת גם את מאיה ארד, וגם את היברו פאבלישינג קומפני של מתן חרמוני, בעצם ההכלה, האינקלוסיביות שלנו, לגבי סופרים שמדברים על הגלותי, על האחר, לא חיים בישראל, היא הרבה הרבה יותר גדולה, ואין לנו את הגינוי המוסרי, הערכי, החריף, פעם היה.
כן, אז זה גם מהלך חשוב שהספרות עשתה בעצמה. ועכשיו אנחנו לקראת סיום, אני רוצה לעניין אתכם המאזינים באירועים שהתרחשו בשבוע הבא, ביום שני, בבית אריאלה. בשעה 8 כולם יהיו בשמונה בערב, ואנחנו נקדיש את האירוע לשנות ה-50 וה-60 בספרות הישראלית, הולכים בשדות. הדור הצעיר משוחח על דור הפלמח והמדינה, יהיה איתנו הפסיכולוג וחוקר הגבריות, הדוקטור גבריות, על בוקובזה, וכמובן הסופר סמי ברדוגו, וגם עורכת הספרים נבית בראל, ואנחנו במהלך הערב גם נציג קטע מתוך המופע משוגע על עגנון של ליאור בן אברהם.
כן, ונבית ביום תהיה איתנו בעיקר בגלל קישון, כי נכון, אנחנו אפילו לא הזכרנו פה אותו יום שחר.
פרסמה מחדש הרבה
כן,
ספרים שלו.
כן, פרטאצ'י אהובתי.
בספר משפחתי, ואנחנו כן. לקישון אנחנו מתייחסים ברשימה שלנו עם אין כמונים, או השואל בלולה
כן,
התרנגולות.
שנות ה-50.
ביום שלישי ב-8 בערב, אנחנו נקדיש את האירוע לשנות ה-70, זיכרונות שברים ומהפך אחד, הסופר א' ב' יהושע והפרופסור ניסים קלדרון יהיו איתנו, וגם המוסיקאי ערן צור, שיקרא ויבחר קטעים אהובים עליו בספרות הישראלית. ביום רביעי, בשעה 8 בערב, נקדיש את האירוע לשנות ה-80, מה שהיה ומה שיכול היה להיות, כך אנחנו קוראים לאירוע, והשתתפו איתנו בו הסופרים דוד גרוסמן ומאיר שלו, וגם את...
לא, היא קציאת
ביום חמישי.
ארי גלסנר יהיה איתנו ביום רביעי, ובחמישי כאמור קציעה, אנחנו נדבר על שנות ה-90, פנים אחרות, הסופרים חיים באר ויהודית קציר, וביום שישי הבא, בשעה 12 בצהריים בבית אריאלה, אנחנו נדבר על הספרות משנות 2000 ועד היום, סיפורים מהאלף החדש יהיו איתנו כאמור, לעיני, ניר ברעם, גלעד כהנה, ויהיה שמח ומעניין, כולכם מוזמנים.
תענוג.
תודה רבה, תודה רבה ליטל אמירן, תודה רבה
שרון לרנר.
אנחנו נפרדים מכן, מה שכרוך, מהדורת סוף השבוע, אתם יכולים לשמוע אותנו גם באפליקציית OD, שירי לברית, תודה רבה,
שרון בלייס, להתראות לכם, סוף שבוע נעים.